Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный вебинар.
Шалом, хаверим якарим, это вебинар הקבוע של יום ראשון בסטודיו, כמו תמיד, מיכאל אייטמן, מיכאל סנילביץ', בוריס גולצרקובסקי ואני, סגמן וינוקור, מרצה באקדמיה הבינלאומית לקבלה, והנושא היום הוא איך מקובלים משוחחים ביניהם. יש לנו המון חיבורים, אנחנו מבקשים שתשאלו את שאלותיכם, יש לנו תרגום ל-22 שפות, כמו תמיד, אנחנו נכניס אתכם את השאלות שלכם. במה הזמן שלו מיוחד? הוא שאנשים נמצאים פחות ופחות בקשר. הם לא פעם צוללים אל תוך האייפון שלהם, אל תוך איזה מחשב שלהם, שולחים כל מיני אימוג'ים אחד לשני. הרב, זה הכל בנוי כדי לבנות לנו אשליה של תקשורת. כן, כן, זו אשליה. כל המכשירים האלה סמיון שואל? הרב, כן. כן, אשליה. מישהו כתב לי, אני כאילו קראתי איכשהו שם, הקלדתי לו תשובה, וזהו, דיברנו, שוחחנו כאילו. סמיון, זה כמו ילד ממש כותב לאמא, אמא תביא תה בוואטסאפ, כן? זה דבר, סיפור אמיתי, כן? ויש לה גם מסך כזה. אז אנחנו גם מדברים לכן היום על הנושא הזה של מה בעצם התקשורת או הקשר או קומוניקציה שאליהם מדברים במקובלים. הרב, התקשורת שאליהם מדברים במקובלים היא בכמה סדרים גבוהה יותר, כיוון ש... נו, קודם כל זה שאנחנו מדברים בינינו, אז אנחנו מדברים על האופן שבו אנחנו יכולים לערוך את הרגשות שלנו, כדי שהם ייכנסו להדדיות, כדי שנתחיל להבין אחד את השני. לא רק דרך הדפוס, לא רק דרך הסאונד, לא דרך איזה שהם נשאי אינפורמציה, מידע בעולם שלנו, לא דרך אלו שהם ערוצים רגשיים או גלים בינינו לבין עצמנו. אנחנו מדברים על להגיע למצב שבו אנחנו מרגישים, מתיישבים על אותו גל רוחני משותף. שלמעשה כל המצב שלנו מלא, כל הבריאה, כל המציאות מלאה בגל הזה. ואנחנו משתדלים באופן הזה להיכנס בינינו לכזו רמה של גל משותף, שבה נרגיש את זה יחד. כל אחד כמובן בדרכו. בדיוק מה שאני שומע לצד חבר שלי, את אותו הניגון, כן? הוא חווה את אותו הניגון בתכונותיו, ואני חווה את זה בתכונותיי. אבל בכל זאת יש בנו משהו משותף. המשהו המשותף הזה הוא באותו הניגון שנובע מקור משותף. ובכך הוא מעורר בנו אולי תכונות חדשות שונות, אבל הן כבר זהות ביחס לאותו מקור, ולכן במקור אנחנו נפגשים. אחרת אנחנו לא יכולים להיפגש. סמיון, אז אנחנו נשארים שונים, כן? בכל זאת. הרב, כן, נשארים שונים, אבל אנחנו מרגישים גם את השוני הזה בינינו. כשאנחנו נמצאים במקור, מתחברים בו, אז אנחנו מתחברים, כל אחד מאיתנו מתחבר עם המקור. ולכן המקור הזה מחבר אותנו בינינו. סמיון, אז בו אנחנו שווים, כן? ואחרת אנחנו לא יכולים להיות שווים. הרב, כן, אחרת אנחנו לא יכולים לתקשר אחד עם השני בכלל. אנחנו מגלים פתאום רק דרך קשר, דרך אותם טלפונים, שרק כך אפשר לעשות את זה. וזה הרי לא קשר. לכן, השיח הקבלי ומשהו אחר לחלוטין, זה בלי מילים, זה לא נשלח באמצעות אף הודעה לאנשים אחרים, אלא זה כשאנחנו משתדלים ביחד לעלות לאותו התדר, לאותו התדר המשותף, ולגלות את השדה הזה, את התדר הזה, את הבורא, ובו להימצא יחד. סמיון, ומה מחייב אותנו להתקשר כך? כי הרי האנושות, כמו שאפשר לראות עכשיו, לא רוצה להתקשר אחד עם השני. הרב, האדם לא רוצה לתקשר עם אנשים אחרים, כן? אלא אם כן יש לו... אלא אם כן זה מרגיע אותו, או ממלא אותו, אבל בגדול הוא לא זקוק לזה. אנחנו רואים שהאגואיזם שלנו היום הוא... אנחנו לא זקוקים בזה. לא זקוקים בזה. אנחנו רואים איך אנשים... הם לא מתעניינים בכל זה יותר מדי, כן? סמיון, הבסיס הוא אותו דבר, כן? הרב, אבל בקבלה הבסיס הוא אחר, כי אנחנו בזה, אני מתחיל להשיג את החיים הרוחניים שלי, את המצב הנצחי שלי, שכל הזמן מתעלה, שלא עובר, לא חולף, שכולל בתוכו את כל מה שרק קיים, את כל מה שאנחנו כאדם רגיל בכלל לא מרגישים היום. אז כל זה, כשאנחנו מתחילים להבין מה הקבלה הכינה בעבורנו, אז זה ממש מהמם את האדם. כן, זה ממש מכן יעשו אותו לאלם. אבל במקום זה אנחנו מתעסקים עכשיו בכל מיני אמצעים מובילים, כן, בטלפונים, אמצעי תקשורת כאלו ואחרים, ומשתדלים בתקשורת בינינו, בעשירייה, בשמינייה, שאנחנו מתעסקים ליצור כזה קשר, להגיע לכזה קשר, שבו אנחנו ברמת המחשבות, ברמת הרגשות, נתקשר אחד עם השני. והתקשורת הזו, הקשר הזה, הוא יכיל בתוכו את כל ההווה, העבר, העתיד, את מה שקורה איתנו, עם כל האנושות וכן הלאה. כלומר, נו, זה... זו דרך התקשרות אחרת לחלוטין. מיכאל, כן, היינו רוצים לדבר על איך להגיע למצב כזה, שבו אנחנו נהיה בשיחה, בשיח כזה רגשי, כן? כל זה קורה בלי מילים, אני אבין נכון, כן? עכשיו, לשם כך, אנחנו עורכים סדנאות, שולחנות עגולים, יש הבדל בין שולחן עגול לסדנה. נתתי לנו כנס, כן, בליטה, ושם יהיו הרבה מאוד אנשים חדשים, דרך אגב, שאולי ישבו פעם ראשונה בסדנה, ולכן אנחנו הכנו כמה כאלה כללים פנימיים. איך אדם צריך להכין את עצמו פנימית לכזו פעולה שנקראת סדנה, ואיך עליו להתנהל חיצונית, כן? הכללים האלה, אם אני מבין נכון, צריכים להביא אותנו למצב דומה למצב שעליו דיברת, כן? אז קודם כל, אנחנו נבחן קודם כל כאלה הנחיות וכללים פנימיים של איך האדם צריך להתכונן. אני אקריא ואתה תסביר, אם אפשר, למה יש כאלה כללים, איפה הם נובעים. הכלל הראשון זה מוכנות לעורר בכל דרך יחסים חמים בין המשתתפים. כלומר, לפני שהתיישבנו, אנחנו צריכים לעורר כאלה יחסים חמים. איך? וזה, יש פה שיטה שלמה, דרך משחק, דרך דיבור, אבל צריך להיות כאן יחס חם, אחרת אי אפשר לעבור לשלב הבא, לפתור איזושהי משימה בעיה. היה, וכן הלאה. הרב, לא, העניין פה זה הרבה יותר עמוק. העניין הוא שאנחנו חיים באיזשהו מרחב שנקרא בורא. זה שדה. וכדי להרגיש את השדה הזה, אנחנו צריכים ליצור בהתאם לכך בתוכנו איזשהו שדה של תכונות מקביל מצידנו. השדה הזה שהוא השפעה, אהבה, קשר, אימנציה. אין בנו תכונות כאלה. אין לנו תכונות, כן, אנחנו נוצרנו מלכתחילה עם תכונה הפוכה לתכונות השדה הזה. עם תכונה לקבל, ולזלזל באחרים, לנצל אותם וכו'. למה זה נעשה? זה נעשה כדי שניצור בעצמנו תכונות שדומות לשדה הזה. איך זה נעשה? זה נעשה דווקא בחיבור הנכון בינינו. כשאנחנו משתדלים להתחבר בינינו, במצבים כאלה שמתבססים על האגואיזם שלנו, ואנחנו הרי בזה שאנחנו דוחים אחד את השני אנחנו משתדלים לשמור על מרחק בינינו ולנסות לא להתקרב יותר מדי, יותר קרוב לנשמה שלי וכן הלאה. יושבים 10 אגואיסטים ואנחנו כאלה אגואיסטים מלכתחילה, כדי שנתעלם מעל האגו שלנו, כך שניצור תנאים בינינו שהשדה המשותף ימלא אותנו, כדי שאנחנו נתפוס אותו בחוש החדש שאנחנו יצרנו, שנקרא ההתקשרות המשותפת שלנו. אז אם אנחנו ניצור כאלה תנאים, אז אנחנו נתחיל להרגיש את השדה המשותף הזה. כלומר, נגלה את הכוח המשותף, את הבורא, את התוכנה שלו, את הכוח שלו, את התוכנית שלו, את המחשבה שלו, לגבינו, לגבי האחרים. נוכל להבין איך לפעול נכון יותר, מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו נרגיש שאנחנו קיימים בשדה הזה. כלומר, במצב של שלמות, נצחיות וכן הלאה. אז כדי להשיג את תכונות השדה הזה, להתחיל להרגיש אותו על פי עיקרון השתוות הצורה, על פי עיקרון ההידמות, כן? הדומות. אז אנחנו צריכים להתקשר בינינו, ליצור קשרים בינינו, ולכן כל התרגילים שאנחנו משתמשים בהם, מטרתם רק לעזור לנו, להביא אותנו למצב שבו מעל האגואיזם שלי, למרות האגואיזם שלי, מבלי לחסל אותו, לבטל אותו, אלא פשוט להתעלות מעליו, אנחנו כך מתחברים בינינו לבין עצמנו. זה לא קל, לא פשוט, זו פרקטיקה לא קלה, היא פרקטיקה קשה, והיא לוקחת זמן, אבל היא היום פתוחה לכולם. כל מי שרוצה יכול לרכוש אותה, ואז הוא יגלה את הכוח העליון שממלא את העולם שלנו, הוא יבין למה הכל קורה, איך ולמה, איתו ועם האחרים. כלומר, יפתחו עיניו לראות את כל מה שקורה בכלל, גם עכשיו, בעולם הזה, בחיים האלה, ואת כל מה שנמצא מחוץ לחיים האלה. מיכאל, השאלה הבאה, מאוד חשוב במעגל גם להתכוונן כך שתהיה ביטחון, שאפשר לפתור כל בעיה במעגל. מאיפה מגיע הביטחון הזה? הרב, במעגל אי אפשר לפתור כל בעיה, מכיוון שתלוי באילו בעיות אתה רוצה לעסוק, מה אתה רוצה לפתור, ואם אתה רוצה לפתור אותה מיד, זה לא נעשה כל כך פשוט. מיכאל, בעיות רוחניות. הרב, גם בעיות רוחניות זה לא דבר שקורה מיד, ולא ככה בקפיצה אחת. אלא זה איזשהו מעגל, זה חיבור בין אגואיסטים שמתחברים ביניהם ומנסים ליצור נקודה משותפת של חיבור ביניהם. בנקודה המשותפת הזו הם מתחילים להרגיש את הבורא. כלומר, את הכוח הזה, את השדה הזה. ואז באותה המידה הם באמת רואים ויכולים לפתור את כל הבעיות. לכן יש כזה כלל חשוב שאני צריך להסתכל עליי כעל אחרון המשתתפים שצריך להכניס את ההשקעה שלו במה שכבר קיים. הרב, אני לא יודע מה זה בדיוק הכוון האחרון המשתתפים. אחרון יכול להיות, לא יודע מה, שאני כאילו מעריך אותם יותר מעצמי. אבל לא שאני צריך להיות האחרון, שהם קודם כל יעשו את זה, ואז אני מצטרף. סמיון, אפשר שאני אכנס פה עם שאלה, כן? יש פה שאלה שנוגעת לזה. מרינה אגנטובה כותבת כך. בזמן העבודה בסדנה אנחנו ראינו איך מתרחשת לידה של מחשבה משותפת, דעה משותפת. אפשר אפילו לומר שמחשבה משותפת נולדת ונתעצבת אל מול עינינו. זאת הרגשה שאנחנו באמת אחד שלם. לאן אחרי זה הדבר המשותף הזה נעלם? הרב, כל ההשגות שלנו, נגיד אתמול אנחנו ישבנו טוב, נגיד, כן, נגיד. או אפילו היום בערב, כן, יהיה לכם ישיבת חברים, המשותפת של כל החברים, אתם תשבו, אתם תשתדלו להתאסף יחד, כאיש אחד, בלב אחד, כדי אולי סוף סוף באספה הזאת תוכלו לפרוץ אל תוך מצב שבו אתם התחילו להרגיש את העולם העליון, את השדה הזה של הבורא, של מה שנקרא בורא. יכול להיות שאפילו היום, במחר זה ייעלם. למה ייעלם? כיוון שבכך זה כדי לאפשר לכם שוב פעם ושוב פעם ליצור בדרגה חדשה, עם תכונות חדשות, את אותה כללות ביניכם, ולגלות את השדה הזה, המשותף, של תכונות חדשות לחלוטין. וזה שונה לחלוטין, פעם אחר פעם. ואם התכונה הזאת תברח, ואתם תנסו להשיג אותה, לרכוש אותה שוב באמצעות ההתקללות הנכונה ביניכם, אז בסוף תשיגו כזה מצב שבו התכונה הזאת תישאר איתכם, ואז תישארו במצב הזה כל הזמן, ואתם רק תעשו לזה אפגרייט, שדרגו את זה עוד ועוד, תרחיבו, תחזקו את ההרגשה. בוריס, אז זה שזה נעלם, זה לא בעצם, זה בעצם לא נעלם, אלא רק מצטבר. הרב, כן, זה מצטבר, רק שזה בינתיים לא יכול להישאר בהרגשתכם, בכם, מכיוון שכדי לא להפריע לכם להשיג את המצבים החדשים האלה, את הקשרים החדשים האלה עם השדה הזה, עם הבורא. מיכאל, יש כזה כלל מעניין שכשאני מדבר, אני משפיע, ומשתתפי הסדנה מקבלים, ולהפך, כשהם מדברים, אני מקבל אותם כגדולים בעולם. איך אפשר ככה? הרב, לא הכרחי שזה יהיה ככה, בכלל לא הכרחי. אני יכול לדבר ולהיות מקבל תוך כדי כך ולא משפיע. זה הכל מאוד תלוי. תלוי בכוונות של האדם. מיכאל, אתה יודע, הדבר הקשה ביותר זה להקשיב למישהו. איך אני יכול, אם אני רואה אדם בפעם הראשונה, איך אני יכול להגדיל אותו עד כדי כך שאני אוכל לשמוע, להקשיב לו. הרב, ואני מדמיין
себя
לעצמי, את עצמי כנמצא באזור של הפעולה של הבורא. בדרך כל החברים שלי הבורא פונה אליי. ומה שמעניין אותי זה קודם לכל מה הם אומרים, ודבר שני, איך אני מגיב לזה. יכול להיות שאני מגיב לזה בצורה יפה, אולי בצורה רעה, אולי בביקורת, אולי בחוסר סיפוק, אולי בשנאה, אולי באהבה, אולי בחמלה, אולי ב... מיכאל, אז מסתכל על התגובה שלי, הרב, כן, אני מסתכל על התגובה שלי, על מה שהם אומרים. בצורה כזו, אני צריך להתעלות מעל לכל התגובות שלי, מעל לכל מה שהם אומרים, למצב של חיבור שלי איתם. מיכאל, אז דרכם, הבורא מדבר איתי. כן, הרב, כן, הבורא מראה לי באיזה מצב אני נמצא. אני צריך להגיע בכל מצב כזה, לא משנה מי ידבר מהחברים, למרות שזה אולי לא נכון, לדעתי, שנו עליי, לא אוהב את זה, נמאס עליי. אני צריך למרות התחושות האלה, להשיג אהבה, להגיע לאהבה כלפי מי שאומר לי את זה. אפילו מגיד לי את הדברים הכי לא נעימים שיש. כי אני לא מסתכל עליו. כי אני רואה שהבורא מדבר דרכו. מיכאל, אז לגבי מה לדבר, זה מאוד חשוב. נגיד, יש לנו כללים כאלה שאנחנו לא מספרים על עצמנו, על המשפחה שלנו, לא מספרים כל מיני סיפורים על החיים, אלא מנסים לדבר מתוך רמת האיחוד בינינו, תוך שאנחנו מתעלים מעל כל הקיום החומרי. ככה נהוג אצלנו. והשאלה היא כזו, אז על מה אסור בעצם לדבר, על מה מותר לדבר בסדנה? כי אני יודע שבקבלה, אנחנו לא מדברים למשל על ההשגות האישיות שלנו. אנחנו לא מדברים על איך אני מרגיש את הבורא. ואפשר מצד שני לדבר על... נו, על גדלות החברים אפשר לדבר, או בשפה של המאמר. הרב, לא, על גדלות הבורא אפשר לדבר, אבל לא ביחס לעצמי, לא איך שאני מרגיש את זה, כן? זה אמרת נכון. אנחנו לא מדברים אף פעם על התחושות האישיות והמחשבות האישיות שלנו, כדי לא לפגוע בחברים שלנו, לא להזיק להם. אני לא רוצה כאילו לכפות עליהם את ההבנה שלי, את ההרגשה שלי, את ה... דעה שלי, אבל לתת להם התפעלות, כן, זה אני יכול. מיכאל, ואפשר לדבר בשפת של מאמרים, או שעדיף שלא, או עדיף להגיד מצידנו. הרב, לא כדי לדבר בשפת המאמרים, אפשר אולי להקריא משם ציטוט, וזה ברור שזה מתוך המאמר, אבל אני בעצמי צריך לדבר בקצרה, בצורה בהירה, את המחשבות שלי, והכיוון הכללי שלי צריך להיות דווקא לכך שאני בזה נותן התפעלות לחברים שלי, ואני רוצה שהם יתעלו. להרגשה של הקשר בינינו, לאהבה בינינו. סמיון, אם אני עכשיו, נגיד, יש לי חבר שמדברים מציטוטים, וזה מוציא אותי מהכלים. הרב, לא צריך לדבר בציטוטים. העניין הוא שהקבוצה המתחילה לא יכולה לדבר אחרת. אין להם עדיין מחשבות, רגשות משלהם. במיוחד, הם עוד לא התעצבו בהם בצורה שלמה. ולכן, אז הם מדברים בציטוטים. מיכאל, ודוגמאות מהחיים. הרב, דוגמאות מהחיים אפשר לתת, אבל עדיף לא כל כך טוב לתת דוגמאות מהחיים האישיים שלך, כי אתה לא צריך עכשיו גם את זה לקפות על אנשים. אין... אתה הכי טוב לעשות את זה בצורה כזו, לא ביחס לאיזה אובייקט מסוים, אלא מנותקת. כי בוריס, אחרת יש כזה שיחה של אסור, 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 הכל אסור, אסור לסבר בדיחה, אסור זה... הרב, למה אסור לסבר בדיחה? תפסת אותך במילה. סמיון, מישהו נגיד סיפר משהו ואתה המשכת והגבת, הרב, לא אגיב בצורה בדחנית, בבדיחות הדעת על איזושהי אמירה של מישהו בזה שאתה בעצם, בכך אתה מחבא את החבר או מוריד אותו. לא. למה אסור דווקא לצחוק או להתבדח? להפך, המקובלים לאורך כל הדורות תמיד אהבו בדיחות, שירים, זה דבר שהתקבל בברכה. סמיון, אז אפשר להגיד, לגבי הנושא הזה יש לי כזאת בדיחה, הרב, אפשר? אפשר? מה, אני בזמן השיעור לא משתמש בזה לפעמים? סמיון, אתה משתמש בזה ועוד איך? אתה מספר בדיחות לא פעם. הרב, נכון, וגם למקובלים מאוד אופייני להם השימוש בכאלה מעברים אנקדוטיים, כן?
מיכאל, אתה דווקא נותן על זה את הדגש שלשמור על המסגרת. למה זה כל כך חשוב, רב? נו, נאמר, יש לנו שעה אחת, אנחנו מתאספים לשעה, אפילו ל-45 דקות. ועכשיו מתוך ה-45 דקות האלה, אני רבע שעה מדבר. איפה יתר החברים, יתר הקבוצות וכן הלאה? כלומר, אני צריך לעמוד במסגרת הזאת, אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה, אני צריך להבין שאם אני פותח את הפה, אני צריך להגיד בצורה מתומצתת, מדויקת, לפנים, כלומר, לתוך הלב, סמיון, ואם האדם לא עוצר, מה אני צריך לעצור אותו? רב, כן, הכי טוב לשים שעון חול, לשים אותו ככה, זהו, זמן, אז, אז סמיון, יש בעיה, אם מישהו לא סיים, אז הזמן, אז הזמן עוד לא נגמר בשעון החול וכבר צריך להפוך אותו. כן, נכון, ככה ילמדו. ויוצא ככה לפעמים שמישהו יודע לדבר בצורה יפהפייה וכולם מקשיבים לו. רב, אז זה על חשבון הזמן שלך. אנשים חייבים ללמוד לדבר. סמיון, ויקטור שואל, למה אני לא יכול לדבר על הרגשות שלי? אז מה, אני צריך להסתיר אותם? רב, אתה לא צריך להסתיר אותם, רק פשוט הרגשות האגואיסטיות שלך נכון להיום לא מעניינות את אף אחד. מה גם שאתה לא יכול לתקן אותנו, אתה לא יכול לרומם אותנו. אם אתה תדבר בציטוטים מהספרים, אז שום דבר לא יצא מזה, כי אנחנו נדע שאתה פשוט קראת את זה איפשהו ותדבר מהלב. גם כן לא צריך במיוחד, כיוון שאם אנחנו נרגיש את מה שאתה מרגיש בלב, היות ואנחנו אגואיסטים, אז אנחנו יכולים להזיק לך. לכן המקובלים בדרך כלל מדברים על התעלות משותפת, על גדלות הבורא, מה שאנחנו צריכים להשתוקק אליו, במילים שלנו. אבל ככלל, עדיף לדבר על הקבוצה, איך היא, איזה מערכת מיוחדת זו, שבעזרתה אנחנו יכולים להשיג דבקות בבורא. אולי להביא את כל העולם למצב חדש, שהוא כבר מרגיש הכרחי עבורו וכן הלאה. מיכאל, מעניין, יוליה מפיטר שואלת, למה זה חשוב שכל משתתף ידבר? רב, אנחנו צריכים לפתח את החברים שלנו, אנחנו צריכים להרגיש את כולם. אנחנו צריכים להבין שכל אחד מהם בכל זאת צריך לדעת, להופיע, לדבר, שהוא יבין את עצמו יותר טוב, יוכל לבטא את עצמו. מיכאל, ואם אדם אומר, נו, אז אני לא אדבר, לא יקרה כלום. רב, נו, לא יקרה כלום כעיקרון, אבל ככלל צריך. גם בעולם שלנו יש כאלה אנשים שהם שתקנים יותר, ולהפך כאלה שמדברים יותר. על פחות או יותר, בקבוצה אנחנו צריכים לסדר את כל הדברים האלה, לאזן. מיכאל, אנחנו מתבטאים אחד אחרי השני, לא חותכים אחד את השני, מקשיבים. רב, כן, אותי מעניין את הדעה של כל אחד ואחד מהם. ואותן הדעות שלא מעניינות אותי, אני צריך לעשות ככה שהן יעניינו אותי. אני חייב להכריח את עצמי להקשיב, כדי שהאגו שלי לא ינהל אותי, וייתן לי... לא ינהל אותי איך להקשיב, כיוון שמה שהאגו שלי לא רוצה לשמוע, דווקא זה הדבר, הדעות החשובות והאפקטיביות ביותר עבורי. חבר. קורה לפעמים שחבר מדבר, והוא מדבר כל כך יפה שרוצים להקשיב לו. רב, כבר דיברתי על זה. סמיון, בעל הסולם כתב שהקריטיקה היא שהביקורת, היא שמפתחת את השכל. אחרי זה הוא כותב, אצלנו להפך, אסור לך להסביר ביקורת ולהתערב. רב, כיוון שבעל הסולם כתב שם על דברים אחרים לגמרי, הוא כתב שגישה ביקורתית בחברה, בכל ההתקשרויות וכן הלאה, זה הכרחי בשביל ההתפתחות, וזה מובן, זה הגישה הרציונלית לגמרי. אבל בקבוצה אנחנו צריכים להתעלות מעל הבירורים של היחסים הפרטיים, מה שלא נעים, מה שדוחה, ולהתעלות אל הקשר בינינו. לכן בקבוצה לא יכולה להיות שום ביקורת. רק בחיבור בינינו, עד כדי כך שיראה לך שאתה אוהב את כולם, כמו שאת הילדים שלך אתה אוהב, לא משנה איזה, נכון, הוא כזה, הוא כזה, אבל כשהשכן אומר לך על זה, אז אתה מתחיל לריב איתו, אפילו שאתה מבין שהוא צודק. אותו הדבר כאן. סמיון, אז הביקורת זה בעצם שאני טוב יותר מזה שאני מבקר אותו, נכון? דימיטרי שואל, אני לא מבין כלום, אי אפשר לדבר לא בציטוטים, לא מהלב, אז איך אפשר? ועוד להעביר ביקורת אי אפשר, אז איך? במילים שלך, אבל אל תדבר בציטוטים. מה שכתוב בציטוטים, דבר במילים שלך. בצורה כזאת אתה תעכל אותם בתוכך, והם יהפכו להיות שלך. סמיון, עוד כלל חשוב שוויון. אין יותר או פחות חשובים, כולם שווים. מה זה אומר? קטן וגדול לא יכולים להתחבר, הם צריכים להיות באותה המדרגה. ברוחניות, החיבור יכול להיות רק לפי מידת השתוות הצורה. אתה לי, אני לך, אנחנו שווים. פעם אחת אני לך, לכן אני גבוה יותר, אתה נמוך יותר. פעם אחרת אתה לי, לכן אתה גבוה יותר ואני נמוך יותר. וכתוצאה אנחנו שווים. מיכאל, יש עוד נושא, נגיד דנים באיזשהו נושא אחד, או שעונים על השאלה של המורה. למה דווקא רק נושא אחד? למה אי אפשר לדלג? רב, כדי לא לבלבל אחד את השני. רק בשביל זה. כדי לא לבלבל אחד את השני. כדי לא לדלג, כמו שאמרת, נכון? בוריס. עכשיו, אנחנו נמצאים בכזאת תקופה של האנשים, קשה מאוד לדון באיזשהו נושא. לא מזמן הייתי אצל חברים, עם אנשים מאוד משכילים, והיה בלתי אפשרי לנהל שיחה. כל הזמן קפצו, מכאן, לשם. אי אפשר היה לדון באף נושא לעומקו. רב, זאת הבעיה של האנושות בימינו, כיוון שהיא לא יכולה להתייחס לשום דבר בצורה רציני, ולא מבינה מה חשוב, מה לא. ולכן מדלגת מפרח לפרח. זו תכונה יסודית של האגו, שאפילו לא מרגיש מה חשוב בשבילו ומה לא. אנחנו הגענו לכזה מצב שאנחנו נמצאים באיזשהו חצי חושך. לא מבינים איפה, מה, לשם מה, איך. סוחבים מיום ליום. מיכאל. חשוב להמשיך את מי שדיבר, החבר שדיבר לפני, או שאני יכול להתחיל להגיד משהו משלי. רב, הכי טוב לבחור נושא משלנו, הכי טוב לבחור נושא, הנושא צריך להיות ידוע מראש, צריכים להיות חומרים מוכנים עבור הנושא הזה, ואנחנו מדנים בו. כלומר, המפגש שלנו בא, הסירייה, או יותר אנשים, צריך להשיג איזושהי מטרה, ואנחנו צריכים לברר את המטרה הזאת כך שלקראת סוף הפגישה בינינו אנחנו נבין שביררנו איזשהו אספקט של הקשר בינינו והבורא, עם הבורא. סימיון, האם העזרה בסדנה תעזור לנו להבין תעס או פתיחה? רב, בהכרח שכן, כיוון שכאשר אתם תתחילו ללמוד תעס, ואחרי הכנס בווילנוס, אנחנו נתחיל ללמוד תעס, כנראה חלק יהוד, עיבור.
זרודש. זרודש, דה.
עיבור, כן. ואז אנחנו... אז אנחנו נרגיש עד כמה זה חשוב לנו להיות יחד בשיעור, להיות קשורים יחד. ונתחיל לברר במקביל, במפגשים שלנו, במפגשי הקבוצה שלנו, את אותן השאלות הקשורות לעובר. חומר לא פשוט, אומר סמיון. רב, לא פשוט? אבל צריך להרגיש אותו. מיכאל, יש אנשים שהם כבר עשרות, מאות פעמים השתתפו בסדנאות, ויש חדשים שהשתתפו בפעם הראשונה. נראה אותם בכנס, אולי כדאי בכל זאת שיהיה, איך להגיד, שיהיה מנחה. יש לנו סדנאות שבהן יש מנחה, ויש כאלה בלי מנחה. יש סדנאות שאין מנחה, שבהן אנשים כבר מבינים את הכללים, את החוקים, חיים כבר לפי החוקים האלה. אולי כדאי שיהיה מנחה? רב, בכל קבוצה שיהיה מנחה? מיכאל, שיהיו איפה שהחדשים. רב, לא, לא, החדשים לא ישבו לבד, הם חייבים להיות מעורבבים עם כולם ולעזות ככה, דווקא שהם לא ישבו ביחד החדשים. בשום אופן לא. וגם שכאלה שמכירים זה את זה שלא ישבו ביחד. אני זוכר, אני עברתי מבחנים באוניברסיטה, נכנסתי עם החברים שלי, כמה חברים, עמד בפתח המנהל שם, המורה, המארגן, הוא תפס אחד, אתה הולך לשם, עוד אחד אתה לשם, עוד אחד אתה לשם, כדי שלא תשבו ביחד. עד היום זה ככה אומר מיכאל. רב, זה מאוד רציני. אותו הדבר בקבוצה. ממש לערבב את כולם עם כולם. ולא צריך שום מנהלים, אלא הקבוצה בעצמה, בתוכה, יעשו איזשהו כיוונונים שצריך, אבל צריך כבר מעכשיו לטפל בזה. סימיון, האם המקובלים שאומרים על מרחק ביניהם, או מרחק מלא מקובלים? בינם לבין עצמם המקובלים שאומרים על מרחק כדי לא לנטרל אחד את השני, כדי לא להיכנס אחד לשני לא יודע איך לקרוא לזה, ללבלב, לנשמה. וללא מקובלים, הם לא מתייחסים אליהם בשום דרך. רק על מנת ליצור איזושהי תוכנית הפצה חיצונית. סימיון, הוא ממשיך ושואל, האם צריך לצמצם את הפערים? רב, זה כדי שאנחנו ביחד נשיג את הבורא ונתחבר שם. בינינו אנחנו לא יכולים להתחבר, אנחנו צריכים להבין את זה, אלא אנחנו מתחברים רק בתוך הבורא. סימיון, נאמר, אני רואה איך אני מגיב למה שהם אומרים. אז מה אני עושה עם מה שאני רואה? רב, לא לעשות עם זה כלום, לראות עד כמה אתה מסכים, זה או לא, ולנסות לעלות מעל האגו שלך בתשובות שלך. סימיון, זה שאני לא מסכים איתם. רב, כן. מיכאל, במעגל כל אחד נמצא בשתי פאזות שונות, כשהוא נותן וכשהוא מקבל, כשהוא מדבר וכשהוא מקשיב. במה נבדלת כל אחת מהפאזות ובאיזה פאזה אנחנו שווים? כשאנחנו שותקים? או אולי זו פאזה יותר חשובה? רב, אנחנו אף פעם לא שווים. אף פעם, לא בשום דבר. אנחנו שווים רק בזה שאנחנו מנסים לקרב את כולם כדי לגלות בינינו את התכונה של תכונת ההשפעה והאהבה שנקראת בורא. אם אנחנו לא מתקרבים בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו לא נהיה שווים. השוויון בינינו זה
усилия на сближение,
התחזקות או מאמץ בלהתקרב לבורא, ובתוכו אנחנו משתווים. מיכאל, מרכז המעגל, הרבה פעמים אתה אומר מרכז המעגל, פונים למרכז המעגל, מה זה? רב, מרכז המעגל זה איפה שאנחנו לחלוטין מבטלים את האגו שלנו, את האני שלנו, ומחברים את הנקודות שבלב. את ההשתוקקות שלנו אל מחוץ לנו. מיכאל, אדם שפעם ראשונה התיישב, איך לבטל את האגו שלו? רב, אז לא, יישב איתנו וישתתף עם כולם, כמו ילד שאותו אנחנו מחזיקים על הידיים. הוא ככה, נמצא אצלנו על הידיים. סימיון, אז לא מפריע לך שהחדשים בווילנוס ישבו עם הוותיקים? רב, לא, בכלל לא. החברה שלנו היא מוכנה לזה, אנחנו מוכנים לקבל את כולם. סימיון, מה זה אומר לעלות מעל האגו בתשובות שלך? לשחק במילים שלי שאני ממשיך איתם, שאני מסכים איתם, ממשיך את המחשבה שלהם, למרות שאני חושב ההפך. מה זה אומר לעלות מעל האגו? רב, מה זה אומר לעלות מעל האגו? זה אומר לנסות לעשות קשר עם האחרים, לעשות את הקשר עם האחרים לקשר הטוב ביותר האפשרי, אלטרואיסטי, כזה שהיחס שלך לאחרים, לתוך היחס שלך עם האחרים, שלתוכו יוכל להיכנס הבורא, להתגלות שם. כך אתה מגלה אותו. סימיון, אני משחק בזה. רב, משחק בזה, בטח. בטח שאתה משחק. משחק בכאילו. לחלוטין אתה יודע שזה לא אתה. אבל המאמצים האלה שאנחנו עושים, לאט לאט הם מעוררים עלינו את השפעת המאור, והוא בונה בנו כאלה תכונות. סימיון, הרבה פעמים זה מעורר דברים שליליים באנשים. מה, אני אשחק? זה לא אמת. רב, האמת פה זה רק האגו המסריח שלך, זהו, זאת האמת שלך. בוריס, מה התועלת מזה שבצורה מלאכותית אני מציג את עצמי כאחרון המשתתפים? רב, אתה נבראת אגואיסט. אתה מזלזל בכולם ובהכל. הכי חשוב בשבילך זה רק אתה. אתה מבין את זה לחלוטין. ולכן אתה צריך לשחק שיש לך תכונות אחרות לגמרי, כאילו. למה? כדי שדווקא על המשחק שלך יגיב האור העליון. הוא מגיב בצורה מאוד פשוטה. הוא טוב יודע, הוא טוב מאוד יודע בדיוק מה הוא ברא בך, יצר בך, ומעריך את המאמצים שלך. אתה רוצה להיות גדול, אתה רוצה להיות טוב, אתה רוצה להתחבר, אתה רוצה לגלות את הבורא. אתה כעיקרון לא רוצה את זה, אתה לא יכול לרצות את זה מתוך התכונות שהאור העליון הזה ברא בך, אבל אתה מנסה לשחק בזה בכאילו, וזה נחשב לך כמאמצים שלך, ובהתאם למאמצים האלה האור העליון משנה אותך. כלומר, זה השכר שלך בכדי שתשתנה. סרגי מקייב שואל, מה זה אומר לחפש את הפתרון במדרגה הבאה? אם זה נסתר, אז איך אנחנו מגלים את המדרגה הבאה בינינו? לא יודע, שום דרך, רק על ידי המאמצים שלך. מתוך זה שאתה מבין מה זה, והאור העליון הוא יתקן הכל. מיכאל, מה מטרת הסדנה? רב, מטרת הסדנה זה ליצור עשירייה, שביחסים בינה לבין עצמה תדמה לאור העליון, ואז האור העליון הוא משפיע על העשירייה הזאת והופך אותה למבנה אחד רוחני שנקרא פרצוף או נשמה. מיכאל, אז איך להבין את זה? יש את כל העולם, משפחה, ילדים, עבודה, צריך לישון, לאכול, וכאן אתה אומר צריך לשבת סביב השולחן, לשבת שעה, לדבר, ושם מתגלה הבורא. רב, נו ו? יש אנשים שהולכים לבר, יש אנשים שעוסקים בספורט, ואנחנו עוסקים בזה. מה ההבדל? מיכאל, למה דווקא כאן הבורא מתגלה? רב, כיוון שאנחנו עושים הכל בהתאם לחוקים שלו. מיכאל, הבורא זה תכונת ההשפעה. רב, ובעשירייה אנחנו מחוללים את תכונת ההשפעה. מיכאל, ולעשות שם מעשים טובים? רב, איזה מעשים טובים? אגואיסטים. אין מהם שום תועלת, בזה אתה רק מרחיק את העולם מהכרת הרע ומהתיקון. מיכאל, אז צורה כזאת היא שישבים 10 אנשים ומדברים, רב, רק על ידי זה אתה יכול לעורר את המאור העליון על עצמך והוא יתקן אותך. מיכאל, כמה שעות צריך לשבת ככה? רב, כמה שאתה יכול. זה כבר... זה כבר תלוי בתכונות הנשמה, הרבה דברים. בוריס, אני לא אוהב סדנאות וצורה כזאת של לימוד, איך אפשר להסביר את זה? רב, מבין אותו טוב מאוד, שימשיך כמה שהוא יכול. כמה שהוא יכול. כמה שהוא לא יכול, לא צריך. יהיו שיעורים, ולאט לאט יגיע. יש אנשים שלהם מאוד קשה לשבת בסדנאות, מאוד קשה להתקרב לאחרים. שנים הולכות על זה, ואפילו לא שנים, אלא יכול להיות גם 10 ו-20 שנה. יכולים ללכת על זה עד שהאדם מתחיל להבין למה הסדנה, ועדיין יהיה לו מאוד קשה להגיע לזה פעם אחרי פעם. מיכאל, יש אנשים שנהנים מסדנאות? רב, כן, יש כאלה שמאוד אוהבים חברה וכן הלאה. מאוד אוהבים סדנאות. אני לפי הטבע שלי, אני זאב בודד לחלוטין, על בטוח. תסגור אותי שם איפשהו, אפילו בכלא. רק תן לי מה שאני צריך בתא שלי, אני לא יצא ממנו. סמיון, ספרים ומחשב, רב, ספרים ומחשב, אפילו אל תסגור את הדלת, אני לא יצא משם. הטבע שלי יחזיק אותי בפנים. ויש כאלה שלא, להפך, הם לא יכולים לשבת בבית, הם צריכים להסתובב ברחובות, משהו שם, לעשות משהו עם אנשים אחרים. סמיון, איך המקובלים מתנהגים במשפחה? גם כן שומרים על כללי הסדנה במשפחה? רב, זאת שאלה לא פשוטה, היות וזה תלוי במשפחה, בזמנים, בנסיבות. הכי טוב לא לדחוף את השיטות הרוחניות והתכונות שלך הרוחניות והתוכניות הרוחניות לתוך המשפחה. לא לבנות את הדברים בצורה כזאת. משפחה זה משפחה, זהו. האישה צריכה לקבל ממך מה שהיא צריכה, הילדים גם, ההורים שלך וכן הלאה. ואין מה להעמיס עליהם עם מה שמעניין אותך. גם כאן. סמיון, אני ראיתי שכשנשים שעוסקות בסדנאות, אישה אחת עשתה סדנה בבית, ילד אחד רצה אופניים, וילדה אחת רצתה אייפון. אז הם ישבו כולם, בהתחלה דיברו יפה אחד על השני, אחרי זה עשו סדנה, ואמרה, הנה, זה התקציב המשפחתי, שמה את זה כמו הוגה באמצע השולחן, כך וככה אנחנו מרוויחים. בואו נראה איך אנחנו יכולים לחלק את התקציב הזה. לפניי, הילדים דחו את הקנייה של האייפון והאופניים, לאחר כך, כלומר זה עבד. הם הבינו שהם לא יכולים עכשיו לקרוע את המשפחה. רב, כן, סדנה שמאורגנת היטב, כך היא עובדת. מיכה, לא, אבל צריך לדייק, יש הבדל בין סדנה ושולחן עגול. אני מבין שבסדנה יש מטרה לגלות את הבורא. כאן במקרה הזה היה לחלק נכון את התקציב, עוד משהו. סמיון, לא, בגלל זה אמרתי, בהתחלה הם ככה דיברו זה על זה יפה, התחברו. לא כל אחד משך לעצמו. מיכאל, על בכל זאת לא הייתה מטרה לגלות את הבורא. סמיון, הייתה מטרה לעלות מעל מה שקורה בשולחן, ואז אחרי שהם עלו, התחילו לדון בבעיה. מיכאל, יש לי כאן שאלה. האם אפשר להשתמש בשולחן עגול כפתרון לאיזה שהן בעיות? כלומר, יש בעיה במשפחה, ובצורה כזאת, במשפחה, יכול להיות בעבודה, רב, אפשר, רק יש בעיה שאתם תפתרו את הכל ברמת ההבנה שלכם, ולא שאתם שם תנופפו באיזה ציטוטים קבליים שאתם עוד לא בהשגה שלהם, ואיפה קראתם אותם. כלומר, צריך לפתור הכל במדרגה שבה אתם נמצאים. סמיון, נאמר, מקובל מנהל את השולחן העגול הזה. רב, איפה? סמיון. נאמר, רב, איפה? בבית? סמיון, לא. נאמר, בפוליטיקה, בין ארצות. אפשר ככה לעצור מלחמות, עוד משהו, אם ישבו מנהלי הארצות, הם יפתחו במקובל. רב, מה זאת אומרת, יפתחו? סמיון, שיהיה כמו מודרטור. רב, נוזמה, הם משתתפים עם האגו שלהם, עם המטרות שלהם, מה אתה יכול לעשות איתם? סמיון, כלום אפשר לעשות איתם, רב, כלום? הם אף פעם לא הסכימו איתך. כיוון שאצלם, התפיסה שלהם, של הפוליטיקה, של החברה, של הכל, אחרים לגמרי משלך, הם לא יכולים לפעול בשום ערכים משלך, רב, ואתה לא יכול למשוך אותם לערכים האלה. רב, לחלוטין לא, יש להם מחשבה מקובעת לחלוטין. בוריס, מה הקשר בין הפורמט של סדנה והופעת האפשרות לפתור כל בעיה? רב, כל בעיה אני לא יודע. העניין שאתם שואלים, לא ברור למי אתם פונים עם זה. עכשיו יתחילו כל מיני תלמידים שלנו, איפשהו שם, יתחילו לממש את כל זה בחיים, ואז לא ברור מה יצא מכל זה. סמיון, לעשות סדנאות בחוץ. רב, ולא רק, אלא גם בינם לבין עצמם, אז אני מאוד פוחד מהשאלות האלה, לכן צריך שהקבוצה תהיה תחתיך, שאתה תנהל אותה, שתראה בדיוק מה הם עושים וכן הלאה, וככה לתת להם, להגיד להם, הנה, תעשו סדנה, קבלו איזה שהן החלטות, ואחרי זה תמשו את זה בחיים. הם יעשו לך כאלה דברים. סמיון, כלומר, סדנה יכולה להיות רק עם מי שמשתוקק, רב, לא, העניין הוא לא בהשתוקקות, העניין הוא שהקבוצה תהיה כל הזמן תחת השפעתך. שתוכל לבדוק אותם ולסמוך עליהם. ולא ככה. לנסות לקשור להם איזושהי דרך חדשה של קבלת החלטות וממושן. מיכאל, יש שלוש סוגי סדנאות, הייתי רוצה להבין במה הן נבדלות. צורה אחת זה כשאנחנו מדברים כל אחד בתורו, עוד צורה זה כשכולנו מדברים בו זמנית, עוד צורה של סדנה זה כשאנחנו שותקים ומנסים לדבר בצורה כזאת פנימית. מה ההבדל? כשמדברים כל אחד בתורו, מובן. בצורה כזאת אני מתחיל להרגיש את הדעה של כל חבר. מה גם שדעתו של האחד מובילה לדעתו של השני והשלישי, באיזשהו אופן זה קשור בשרשרת וזה משפיע אחד על השני. אם אנחנו מדברים בו זמנית, ברעש הכללי, אני תופס את המצב הכללי של החברים. ואני משתתף בו, ובמצב כזה אנחנו מחליפים בינינו אנרגיות. יותר מאשר איזשהן הבנות או הרגשות בלב או בשכל בינינו. כשאנחנו שותקים, אז אנחנו רוצים להעביר לאחרים את האופן הרגשי שלנו, שלא מרובש במילים, אלא זו צורה של איזשהו תחושה, הרגשה, ואנחנו מנסים לחבר את כל הצורות האלה יחד לצורה אחת משותפת. השפעה הדדית, אהבה לבורא, לנו, אנחנו יחד איתו וכן הלאה. כלומר, זה טכניקות טיפה שונות. אבל בכל זאת, הן כולן צריכות להוביל לדבר אחד שבינינו, אנחנו נגלה את התכונה האדירה הזאת של השפעה ואהבה שנקראת בורא. מיכאל, סדנה בשתיקה זה ליותר מתקדמים, או איך זה? לא, הסדנאות האלה זה דברים שונים. כמובן שהאנשים שהם מתקדמים יחד וכבר נמצאים במדרגות רוחניות, בשבילם חשוב לעשות את הסדנאות שלהם בשתיקה. למה לי להקשיב? מה, מילה אחת, שתיים, מספיק? אני זוכר איך כבר בשיעורים מתקדמים אצל המורה שלי, אצל הרבש, כשהוא קרא משהו, בספר על בתלמוד 10 ספירות, בתלמוד 10 ספירות, בחומרים מאוד מתקדמים, והיה מספיק לו להגיד לתלמידים המתקדמים שיושבים לידו, זה תלמידים שעוד למדו אצל בעל הסולם, מילה שתיים וזה כבר הספיק, וזהו, לא צריך יותר מזה. ואנחנו אולי נוצחים שעות בשביל זה, של הסברה. כלומר, זה נורא תלוי באנשים שנמצאים בקשר ביניהם. מיכאל, אז המקובלים, אלה שכבר נמצאים בהשגה, הם בעצם רב. הם מבינים מי, מה, לשם מה, איפה נמצאים, איך אפשר להשלים זה את זה. לפעמים צריכים כמה מילים. מיכאל, איתנו יש חברים שלומדים כבר כמה שנים, אפילו יותר. אולי כדאי להם לעבור לסוג כזה של סדנאות? רב, לא. זה עוד לא בשלכם. מיכאל, נו, אתה מקשיב נגיד לחבר שלך, כבר בפעם ה-138, והוא אומר את אותן המילים, וכבר בא לך להקים מזה, זה נורמלי? זה המצב שלו, הוא עוד לא יצא ממנו, אין מה לעשות. כן, באמת יש כאלה. מיכאל, זה שזה עושה לו בחילה, זה מקדם אותו? רב, כן, זה מקדם אותו, והוא יושב ומשיך לחזור על הדברים, כי אין לו משהו אחר, לאט לאט זה ירים אותו. סמיון, מה מחזיק אותו במעגל? רב, הנקודה שבלב, הבורא, שום דבר אחר. מיכאל, ואם לעבור לכזאת שתיקה, לא יותר טוב? רב, אולי, אבל העניין הוא שזה דורש הרבה מאמץ, ופעולה של האור, מה שנקרא אור מקיף וכן הלאה. כלומר, עוברות שנים עד שהאדם מקבל מנות קטנות של האור הזה, ולאט לאט מתחוללים בו שינויים, והוא מתחיל להרגיש עם הלב את מה שהוא קרה עליו לפני כן. וכדי לעלות מעל כל זה, שואל מיכאל, רב, כל המאמצים האלה מצטברים, אז אנחנו לא יכולים לדלג מעליהם. צריך לעבור את זה. סמיון, צריך כל הזמן ללכת נגד הרצון או לא? אפשר לענות על השאלה הזאת. נו, הוא נגיד יש לו בחילה מהסדנאות, והוא ממשיך לשבת, הולך נגד הרצון שלו, הוא פשוט קם והולך, הוא לא יכול, הנקודה שבלב לא מאפשרת לו. רב, הוא מחויב, אין מה לעשות. מחויב, יש דברים שחייבים לעשות. אפילו שזה מאוד לא נעים, מאוד קשה, אני לא חייב לעשות את זה. בוריס, לבקש מהחבר שמדבר בפעם 138 את אותם מילים, אפשר לבקש מהו לגוון קצת? רב, שהוא יגוון? כי אפשר לתת לו איזשהו חומר מעניין? סמיון, הרבה מהחברים נמצאים בקבוצות וירטואליות. זה בצ'אטים. מה היית ממליץ? איך נכון לערוך דיון במרחב הווירטואלי? רב, אין לי מושג? אין לי לזה שום אני לא עושה את זה. אין לי שום סטאז' בזה. שום הרגלים. אז אל תשאלו אותי. הדבר היחיד שאני כותב זה בטוויטר. באופן עצמאי. והחומרים האחרים הם כבר נלקחים מתוך השיחות שלי, אז אני למעשה לא דן עם אף אחד בשום דבר. רק בשיעורים אני עונה על שאלות. בוריס, האם לבטא את אי ההסכמה שלי עם דעת המעגל, או רק מה שנמצא איתם בהסכמה? הרב, זה תלוי באיך אתה מתאר לעצמך את הקשר שלכם. ייתכן מאוד שאפשר לזרוק איזושהי אי הסכמה, ואז באמת יהיה ברור מעניין וכן הלאה. העיקר זה שמה שתעשו זה ישרת את המטרה של ההתקרבות. ובאיזה צורה זה יהיה? זה יכול להיות גם באמת באיזה שהם ברורים מאוד רציניים כאלה דתיים. אבל העיקר כתוצאה אתם תבואו להתקרבות יותר קרובה ממה שהיה קודם לכן. ולפני הסדנה, אז זה כבר טוב. מיכאל, אז יש כמה סוגי, ישנן כמה סוגי סדנאות. יש איפה שאנחנו מדברים במצב הערבות, איך אנחנו רוצים להגיע לזה, או שפשוט אנחנו קוראים איזשהו מאמר ודנים בו, ויש איפה שצריך לקבל החלטה קונקרטית. נאמר, אנחנו יושבים 10 אנשים, אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם לעבור למרכז אחר, או להישאר כאן. מה הקשר שזה לסדנה, שואל רב? מיכאל, זה לא סדנה, זה נקרא שולחן עגול, ואנחנו רוצים כשווים לפתור את הבעיה. איך אפשר לעשות את זה? רב, תצביעו, אני לא יודע, על מה הקשר לסדנה? הסדנה מדברת על התקרבות. אם אתם צריכים להתקרב לפני שאתם הולכים להחלטה הזאת, אז זה הכרחי. מיכאל, אז נאמר התקרב, נו, אבל בכל זאת אנחנו חייבים לקבל החלטה. זהו, אנחנו כבר אחים בלב ונפש. רב, אז תכללו את ההחלטה הזאת לתוך הסדנה. מיכאל, אבל מה, בסוף כדי לקבל את ההחלטה צריך להצביע, יש אי הסכמה. רב, בהכרח להצביע, אבל שוב, תלוי איך מקבלים את ההחלטה. פה אחד, לפי רוב. מיכאל, למקובלים אין איזשהו סדר, נגיד 2/3 לעומת 1/3. רב, פעולה רוחנית אמיתית היא מתקבלת פה אחד. סימיון, כן, היה כזה, היה את הסנהדרין, והם קיבלו החלטות פה אחד. פה שני אנשים לא יכולים למצוא איזשהו נקודת ממשק, ושם 70, 120 איש קיבלו החלטות פה אחד. מיכאל, הם בסנהדרין גם קיבלו החלטות פרקטיות ברמת העולם הזה? רב, כן. מיכאל, ומה, כל ה-120 החליטו יחד? רב, כיוון שהם היו בהשגה של המדרגות העליונות. מיכאל, אז הם לא הצביעו שם? רב, הצביעו בטח, אני לא יודע. אבל גם ההצבעה הייתה מתוך השגת המדרגות העליונות, לכן בשבילם זה היה ברור מה צריך לעשות. לא היו חילוקי דעות. אם אתה פוגש חבר שלך, אתה נפגש עם חבר שלך במדרגה העליונה יותר, שאליה אתה צריך להביא את כל הקבוצה שם, או עוד יותר אנשים מזה, אז מה, יש איזה שהן ספקות לגבי איך לעשות את זה? לא. מיכאל, נו, נאמר אחרי התוכנית הזאת, נשב כולנו יחד ונצטרך להחליט מה יהיה הנושא לשיחה הבאה, ותמיד יש לנו ויכוחים, איך לקבל החלטה נכונה. רב, נו, אתם לא יודעים את זה? כמובן. מיכאל, אז מה אתה מייעץ לנו? התיישבנו במעגל, התקרבנו. רב, נו, מה אתם חושבים? יש איזה שהן דעות ביניכם? בוריס, לפעמים ממליצים לזרוק מטבע, להטיל מטבע. רב, אני שואל איזה נושאים יש. מיכאל, כל מיני נושאים. רב, כיוצא ממה? סימיון, כיוצא מזה שהחברים באינטרנט שואלים כל מיני שאלות, לפי מה שהם שואלים הכי הרבה. רב, כיוצא מתוך דעתם. כלומר, הצופים שלנו יקבעו מה אנחנו נעשה. מיכאל, אבל גם להם יש הרבה דעות. רב, אז תלכו לפי הדעות שלהם. סימיון, לפי הרוב? רב, אולי לפי הרוב, אבל צריך גם עקביות. שזה יהיה בזה התקדמות. פן חינוכי, אומר סימיון. כן, אומר רב. נו, מה עוד יש לכם שם רב? אומר? סימיון. בוריס. האם השכל הכללי מוגבל איכשהו? השכל שנולד במעגל הוא מוגבל איכשהו? הוא מוגבל, אומר רב, באפשרות שלנו להתקרב זה לזה. רק על ידי זה זה מוגבל וזהו. אם אנחנו יכולים להתקרב בצורה רצינית בינינו, אז אנחנו יכולים להשיג את השכל של הבורא.
максимальное свойство отдачи или
כלומר תכונה התכונה מקסימלית של השפעה ואהבה שהיא תתלבש בנו. סימיון, יש כאן שאלה רצינית, אני יודע איך אתה תענה. איך להגיב למשתתף במעגל שהוא במילים שלו מעורר ספקות לגבי השיטה עצמה ומראה בצורה גלויה שהוא לא רוצה לשמוע את השטויות של האנשים לידו, הרי אני לא יכול לבקר אותו. רב, תן לו אחת לפנים, ככה נאמר בחוכמת הקבלה, תן לו בשיניים, היכה את שיניו, הכה את שיניו, כיוון שהוא יוצא כנגד אותם הכללים שכבר קיימים בחוכמת הקבלה כמה אלפי שנים, שהשאירו לנו מקובלים ואמרו תפעלו בצורה כזאת, אתה לא רוצה לפעול כמו שהם אמרו, אז להתראות, זהו. על הנושא הזה אין אפילו מה לדון, צודק, לא צודק, לא רוצה, תמשיך. אנחנו צריכים פשוט לקחת אותו בידיים ברגליים ולזרוק אותו החוצה. מיכאל, באיזה תדירות אנחנו צריכים לשבת בסדנאות? רב, פעם בשבוע אצל הרבה שישבנו ככה, פעם בשבוע ביום שישי התכנסנו, זה מה שנקרא ישיבת חברים. ומה שאנחנו עושים בזמן השיעור, זה אנחנו עושים רק בשביל לספוג את החומר. לא בשביל שום מטרה אחרת. ככה שזה לא נחשב כאילו סדנה, זה נחשב לפשוט שיטת לימוד. מיכאל, כלומר זה חלק מהשיטה של איך לספוג את החומר, ופעם בשבוע זה באמת סדנה. כשיושבים ומתקרבים. רב, כמו שסטודנטים יכולים לשבת יחד ולדון, אותו הדבר אתם. רק שלכם יש דרישה נוספת לבטל את האגו, למשוך את האור העליון. מיכאל, זאת אומרת פעם בשבוע מספיק לשבת שעה כדי להתחבר? רב, ישיבת חברים מספיק פעם בשבוע. מיכאל, אצלך סדנה וישיבת חברים זה אותו הדבר. רב, לא? סדנה זה מה שאתם עושים בזמן הלימוד, לזה אתם קוראים סדנה, נכון? וישיבת החברים זה פעם בשבוע. סימיון, איך אתה בוחר שאלות לסדנה? לפי איזה עיקרון? רב, אני? סימיון, כן. אתה נותן סדנה בשיעור, אנחנו יושבים במעגל ודנים. איך אתה בוחר את השאלות? רב, אני יודע בערך מהי הדרגה הכללית של ההתפתחות של הקבוצה שלי, אלה שכל הזמן נמצאים על המסכים, מוסקבה, פיטר, קייב, אודסה, ניו יורק, סנטיאגו, גודל אחרה שם, עוד כמה. טורקיה, יפן. אני בערך מתאר לעצמי את הרמה הכללית של האנשים האלה, ונותן להם משימה, מדרגה אחת יותר גבוהה מהם, לא יותר מזה, כי אחרת זה יהיה לא מובן. זה יכניס אותם למצב של, נו, לא יכלו לעשות כלום, זה לא יביא אותם לתוצאה הרצויה. הם צריכים להתאמץ כדי בקשר ביניהם להבין את השאלה, ואולי אפילו למצוא את התשובה. סימיון, זאת המטרה, כן? לעשות את המאמץ למדרגה הבאה. בוריס, שאלה אחרונה, אם אני לא מבין את הטקסטים הקבליים, אז אני לא עובד מספיק בעשירייה? רב, אם אני לא מבין את הטקסטים הקבליים, אני צריך לקרוא אותם הרבה הרבה פעמים, ואפילו לשכתב אותם, לסגל אותם איכשהו. בוריס, אנחנו מזמינים את כולם מהשלישי עד החמישי לנובמבר, לכנס שלנו בווילנוס. תכף נראה את הכתובת של זה, מכאוס להרמוניה, וילנוס, ליטווה, ליטה, אתר eurocab.info, ניפגש שם, ועד השבוע הבא. רב, אנחנו נפגשים עוד פעם אחת עד הכנס, ביום ראשון הבא, אז אני מזמין את כולם, אני מקווה שעוד יש מקום, אפילו שיש לנו שם אובר הרשמה, אנחנו חשבנו שהגיעו מקסימום 400 אנשים, היום כבר יש לנו 650, זו הצלחה מאוד גדולה, זה אומר עד איזה התעוררות יש בחברים שלנו, עד כמה הם מבינים שזאת באמת הזדמנות יוצאת דופן להגיע לשם. אני מאוד ממליץ לכם, מי שנוסע, מי שלא נוסע, תנסו ללמוד את חומרי הכנס, ולפי כפי היכולת להתחבר ביניכם, באיזה אופן אנחנו יכולים בחיבור בינינו לגלות את המהות הפנימית של המצב שלנו, של הקיום שלנו, לקראת מה הולך העולם. אנחנו נמצאים עכשיו באמת במעבר ממדרגה אחת לאחרת. ההתפתחות האגואיסטית של אלפי שנים של העולם הגיעה לסיומה. נכון להיום האגו הוא מחלה את עצמו. אנחנו צריכים לעבור למדרגה הבאה, ואני מקווה שהכנס הזה הוא ישרת את המדרגה הזאת, את טרמפולינה. לחבק את כולם, עד יום ראשון הבא, כל טוב.